שלום וברכה לכל המאזינים היקרים. אנחנו נמצאים במעשה משיבה בטלרס של רבנו הקדוש, ובשיעורים הקודמים למדנו בהקדמה על המלך שעשה משתה והעביר את המלוכה לבנו בחייו, ואחר כך דיברנו ממדינת החכמים שהמדינה כולה הייתה מלאה חוכמות והיו חכמים עד שהם נתפקרו על ידי זה, וגם בן המלך הלך אחריהם אחרי החוכמות שלהם עד שהוא נתרחק ונתפקר גם הוא. טוב, אז בואו ונמשיך מהסיפור. והיה היום והיה בריחה באיזה מדינה, וברחו כולם, ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער, ועבדו שם זכר ונקבה. טוב, אז כולם ברחו ליער, והיה שם זכר ונקבה, שהם היו ילדים קטנים ולא היה להם מה לאכול, ואז הם צעקו ובכו, ואז מגיעים אליהם כל השבעה בטלרס. וכל בטלר מביא להם לחם לאכול ומברך אותם שתהיו כמוני ממש. טוב, אז הילדים האלה עוברים את היער ומגיעים אל העיר, והם מתחילים לחזר על הפתחים, וכולם היו מכירים אותם שאלו השתי, הבן והבת האלה היו אלו שנעבדו ביער. אז עם הזמן הם החליטו להתחתן, הבן והבת הזאת, ולא היה להם כסף לחתונה. אז הבטלר, כל הבטלר, השבעה בטלר שהכירו אותם, אמרו מה הם יעשו, אז הם אמרו שיש סעודה גדולה אצל המלך, הם ילכו לשם, ויקחו משם את כל המתאמים, ויקיימו את החתונה. ואיפה הם עשו את החתונה הזאת? הם חפרו בור גדול, וכיסו את הבור הזה בקנים, ושם בתוך הבור עשו את החתונה הגדולה, והכניסו אותם לחופה, והיו שמחים שם מאוד מאוד. וגם החתן והקלה היו שמחים מאוד. והתחילו לזכור החסדים שעשה עמהם השם יתברך, בהיותם ביער. טוב, אז כמובן אין לנו כל כך הרבה השגה בעניין הזה של הסיפורי מעשיות של רבנו הקדוש, אבל רבנו ציווה אותנו כל אחד שיחדש כפי העניין שלו, כפי הבחינה שלו, מה שמאיר לו. אז אנחנו רוצים לדבר כאן מהעניין של הזכר והנקבה, שנגמר השידוך ביניהם ונעשה בסופו של דבר החתונה. אז הזכר והנקבה זה הבחינה של השכל והאמונה אצל האדם, שכל התכלית שיהיה ביניהם שידוך, שיהיה ביניהם חתונה, שלא יחלקו זה על זה, שהשכל לא יתנגש עם האמונה, שהאדם יזכה להאמין בדבר מסוים ואחרי זה יזכה להבין את זה בשכל, כמו שרבנו אומר. ועיקר החיבור הזה נעשה בעצם בלב האדם, כמו שנאמר, וידעת היום וישבות אל לבביך. וזה גם עיקר התכלית, שאדם יחיה את האמונה, יבין את הדברים. אבל את הדעת הזאת שהצדיק נותן לנו, האדם יכול לקנות אותה רק כאשר הוא עובר ירידות, קשיים, ניסיונות. רק שם הוא קונה את הדעת של הצדיק, את הדעת האמיתית, שמלוא כל הארץ כבודו, שהשם יתברך נמצא איתו בכל מקום, שאין שום ייאוש בעולם כלל. רק שם הוא נהיה בטלר אמיתי, הוא מבקש את השם, מתפלל אליו, צועק אליו, ואז הוא זוכה גם למה שהוא זוכה. ועל כן אנחנו רואים בסיפור שהזכר והנקבה הלכו אל היריד, אז למה רבנו פה משתמש במילה יריד? כי זה מלשון ירידה. וגם החתונה בעצמה, איפה היא נעשתה בעצם? היא נעשתה בבור. אנחנו רואים שהקפצנים הקדושים הולכים לסעודה של המלך ולוקחים משם וחוטפים מה שאפשר, לחם, בשר. אז זה מה שרבנו אומר, שצריך לחטוף נקודות טובות, כל מצווה, כל עירור, כל מילה טובה, הכל צריך לחטוף, להכניס את זה אל בית הקדושה. עם זה האדם יזכה בסופו של דבר לשמחה. עכשיו הבור עצמו, כמובן הוא מסמל מקום חשוך, הוא מכוסה באפר, בקנים, האפר מסמל עצבות, הזבל, כמובן, יש הרבה בזיונות, יש מקורות מתונפים שאדם נופל אליהם, אבל אם שם הוא זוכה להחזיק בדעת של הצדיק, להחזיק באמונה, לא להתייאש, לצעוק ולבקש משם את השם יתברך, חיי מקום כבודו, אז הוא זוכה לדעת האמיתית, אז הוא זוכה לקנות את השכל האמיתי, את האמונה, וכמובן שכל הירידה הזאת היא, תהיה עלייה גדולה אם הוא יזכה להיות שם גם כן ולהישאר בשמחה, כמו שלמדנו בתחילת הסיפור. והיו בוכים והיו מתגעגעים מאוד איך לוקחים לכאן את הבטלר הראשון העיוור, שהביא לנו לחם ביער. וכאן מתחיל בעצם עיקר הסיפור, שכל בטלר עכשיו מגיע אליהם, ומספר להם מכוחו הגדול, ומה היכולות שלו, שכפי שאמרנו שכל העניין הזה, זה הכוח הגדול של רבנו, כי רבנו הכלליות השבע בטלרס. אז כל בטלר מגיע אליהם עכשיו, ומברך אותם, ומספר להם על כוחו הגדול, ונתחיל עם הבטלר העיוור. בתוך כך שהיו מתגעגעים מאוד אחרי הבטלר העיוור, ענה ואמר, הנני, הנה באתי אצלכם על החתונה, ואני נותן לכם מתנה לדורשה שקוראים שתהיו זקנים כמוני. כי בתחילה ברכתי אתכם בזה, ועכשיו אני נותן לכם זאת במתנה גמורה, שתחיו חיים ארוכים כמוני. ואתם סוברים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל. רק כל זמן העולם כולו אינו עולה אצלי כרף עין. ואני זקן מאוד, ועדיין אני עניק לגמרי, ולא התחלתי לחיות כלל. ואף על פי כן אני זקן מאוד. ולא אני בעצמי אומר זאת, רק שיש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול. אז הבטלר העיוור אומר להם, בעצם אתם חושבים שאני עיוור? אני לא עיוור כלל. אני עיוור בענייני העולם הזה, אני לא מסתכל על ענייני העולם הזה, הכל לא עולה אצלי כערף עין, אני דבוק בתכלית. ואף על פי שאני נראה זקן מאוד, אני אף על פי כן אני עניק ואני תינוק ועדיין לא התחלתי לחיות כלל. כי מה בעצם מפיל את האדם לזקנה? כל מה שהוא עבר בחיים, כל הזיכרונות שלו, כל מה שהוא עבר. אז רבנו אומר שיש שתי סוגים של זקנה. יש זקנה של אחד שכבר נפל בחטאים, נפל באבונות, נתרחק מהשם יתברך כל כך. אז הוא נופל לזקנה, אומר כבר אין לי סיכוי להתקרב, אין לי סיכוי להתחיל התחלה חדשה, להתקדם. זה זקנה רע מצד עשית רע אחרא. אבל יש גם זקנה שהיא גם פוגעת באלה שנמצאים בקדושה, שהם כבר עכשיו עברו ימים ושנים, ועברו מה שעברו בעבודת השם, עברו מלחמות, יגיעות, אז אין להם כבר כוחות להתחדש, כמו כן הם כבר חושבים שהם יודעים הכל, וכבר ראו הכל, והתנסו בהכל, ולמדו הכל, אז הם לא מתחילים התחלה חדשה. אבל אנחנו רואים שהבטלר העיוור אמר, אף על פי שאני זקן, אני עניק לגמרי. כי זה השיטה שרבנו אומר לנו בעצם, אף על פי שעברת מה שעברת, בכל יום תתחיל התחלה חדשה. גם אם נפלת באבונות וחטאים, אם אתה רחוק מהשם יתברך, תהיה תינוק, היום נולדתי מחדש, אין לי עבר, היום אני מתחיל להתקרב להשם יתברך. וכמו כן לאפר, אם אתה כבר ימים ושנים ותקופה גדולה בקדושה, בעבודת השם, ועלית מדרגה לדרגה, ואתה חושב כבר שאין לך לאן לעלות, אז תהיה כמו רבנו שאמר, אני לא יודע כלום, אני תינוק, אני מתחיל עכשיו לעבוד את השם יתברך, עכשיו אני מתחיל להכיר את השם יתברך, כי לגדולתו של השם יתברך אין סוף ואין חקר, לא שייך להגיד שהגעתי, או שכבר אני זקן במצוות, במעשים, בעבודת השם, תמיד אני מתחיל מחדש, כאילו לא התחלתי מעולם. טוב, אז הבטלר העיוור מתחיל, מגיע אל הבן והבת הזה שהתחתנו, ומתחיל לספר להם סיפור. כי פעם אחת הלכו אנשים בספינות הרבה על הים, ובא רוח שערה ושיבר את הספינות. והאנשים ניצלו, באו אל מגדל אחד. ועלו אל המגדל, ומצאו שם כל המאכלים, ומשקאות, ומלבושים, וכל מה שצריכים, והיה שם כל טוב וכל התענוגים שבעולם. ענו ואמרו שכל אחד יספר מעשה ישנה, מה שהוא זוכר מהזיכרון הראשון. הם דיברו ביניהם וכל החכמים האלה אמרו, בוא נראה מי יש לו זיכרון יותר גדול, שיספר את המעשה הראשון שהוא זוכר כביכול. היינו מה שהוא זוכר מעת שהתחיל אצלו הזיכרון. והיו שם זקנים ונערים, והיו מכבדים את הזקן הגדול שביניהם, שיספר בתחילה. אז הם אמרו לזקן שהיה ביניהם, תתחיל אתה ותספר לנו מה הסיפור הראשון שאתה זוכר. ענה ואמר, מה אספר לכם? אני זוכר גם כשחתכו את התפוח מן הענף, ולא ידע שום אחד מה הוא אומר. אך היו שם חכמים ואמרו, בוודאי זאת היא מעשה ישנה מאוד, וכיבדו את השני שיספר. ענה השני, שלא היה זקן כמו הראשון, זאת היא מעשה ישנה, בלשון תמיעה. זאת המעשה גם אני זוכר, אבל אני זוכר גם כשהיה הנר דולק. ענו ואמרו שם, זאת היא מעשה ישנה ביותר מהראשונה, והיה פלא אצלם, שזה השני הוא יניק יותר מהראשון. וכיבדו את השלישי שיספר, וענה ואמר השלישי שהיה עניק יותר, אני זוכר גם שהתחיל בניין הפרי. דיינו שהתחיל להתרקם הפרי. ענו ואמרו, זוהי מעשה ישנה ביותר, ענה הרביעי שהיה עניק עוד יותר, אני זוכר גם שהוליכו הגרעין לנטוע הפרי. וענה החמישי שהיה עניק עוד יותר, אני זוכר גם החכמים, שהם היו חושבים וממציאים את הגרעין. וענה השישי שהוא זוכר גם את טעם של הפרי, קודם שנכנס הטעם בתוך הפרי. והשביעי אמר שהוא זוכר גם את הריח של הפרי, קודם שנכנס בפרי. והשמיני אמר שהוא זוכר גם את המראה של הפרי. ואז אומר להם הבטלר העיוור, אני הייתי גם כן שמה, והייתי אז תינוק לגמרי, והייתי גם שם. ועניתי ואמרתי להם, אני זוכר כל אלו המעשיות, ואני זוכר לאו כלום. ענו ואמרו, זאת היא מעשה ישנה מאוד יותר מכולם, והיה חידוש אצלם שהתינוק זוכר יותר מכולם. אז כל הסיפורים האלה והבחינות האלה של הזיכרון שהחכמים מספרים, זה הבחינות של היווצרות הוולד. כי אחד מספר שחתכו את התפוח מן הענף, כלומר זה חתכו את הטבור שלו, והשני אומר שהוא זוכר שהיה הנר דולק, היינו שהוא זוכר שהיה בעיבור, שהיה בתוך הבטן, שהוא למד תורה והיה לו נר דולק על ראשו. וזה שאמר שהוא זוכר שהתחיל ריקום הפרי, שהוא זוכר שהתחיל להתרקם הגוף בכלל, בעת יצירת הוולד. כמו כן זה שזכר שהיו מוליכים את הגרעין לנטוע הפרי, שהוא זכר שנמשכה הטיפה בעת הזיווג. אז אנחנו רואים את המעלה של כל הזיכרונות של החכמים הנ"ל, עד לאן הם הגיעו בכוח הזיכרון שלהם. והיה גם חכם אחד שאמר שבכלל הוא זוכר שימצאו את הגרעין, כלומר שהוא זוכר שהיה טיפה עדיין במוח, שזוכר את הטעם והריח והמראה, כלומר את הנשמה. אבל התינוק שהוא היה בטלר העיוור למעשה, הוא היה למעלה מכולם. הוא אמר שהוא זוכר לאו כלום, כי הוא למעלה מן הכל, וזוכר אפילו משהו קודם נפש רוח ונשמה, שהוא בחינת עין, שהוא היה דבוק בהשם יתברך. אז מזה אנחנו לומדים את כוחו הגדול של צדיק האמת, של רבנו הקדוש, לאיזה השגות הוא הגיע, מה היה מעלת הזיכרון, איפה הוא היה דבוק. הוא היה דבוק באינסוף עוד קודם הבריאה, עוד לפני שהאדם נוצר במקומות הללו, שאין לנו בהם שום השגה כלל. אז אנחנו רואים מהסיפור של הבטלר העיוור, שעיקר הזיכרון של הבן אדם מאיפה הוא בא משמירת העיניים. אם האדם שומר את העיניים ולא מסתכל על כל ענייני העולם הזה, על כל הבלי העולם הזה שמבלבלים את דעתו, אז הוא זוכר גם לזיכרון גדול. עכשיו העיניים זה לא רק העיניים הגשמיות, כמובן מדובר פה על עיני השכל. איפה אתה מונח בדעת שלך, בשכל שלך, איפה אתה משוטט ברעיונים שלך. כי אחד יכול לשמור את העיניים, אבל במוח שלו, אז הוא יתחיל לחשוב על כל ענייני העולם הזה, ואנחנו יודעים שאיפה שהאדם חושב, שם הוא נמצא. אז הוא יהיה נמצא בתוך ענייני העולם הזה, בעולם התוהו. כי אם בן אדם כל הזמן עסוק במרדף אחרי הממון, אחרי הכבוד, אחרי כל ענייני העולם הזה, כל הזמן הוא עסוק בזה, כל הזמן המחשבות שלו נמצאות בזה, אז מה נאבד אצלו? נאבד אצלו הזיכרון האמיתי. מה זה הזיכרון האמיתי? זה לא רק הזיכרון בפרטיות, זה גם הזיכרון בכלליות. לזכור שיש השם מטבח בעולם, לזכור שיש תכלית נצחית, יש תורה ומצוות. יש עניין למה הוא בא לפה לעולם הזה, מה הוא בא לעשות פה. אז אם הבן אדם כל הזמן עסוק בענייני העולם הזה, במחשבותיו, בדעתו, אז אין לו זמן לזכור בתכלית הנצחית. אבל רבנו מלמד אותנו סוד נפלא, לדבק מחשבתך בעלמא דעתה. תמיד תהיה דבוק בתכלית בדעת שלך, דבוק בהשם יתברך, דבוק בתורה ובמצוות. לא לתת לעולם הזה לבלבל אותך ולהטעות אותך. רבנו אומר שהעולם הזה מטעה אותנו לגמרי. אז מי ששומר את העיניים שלו, מי ששומר את עיני הדעת שלו, עיני השכל שלו, ודבוק כל הזמן בתכלית, בעלמא דעתה, בהשם יתברך, אז כמובן שהוא יזכה לזיכרון גדול, הוא יזכור תמיד מה הוא צריך לעשות בזה העולם, הוא יזכור את מה שהוא לומד, מה שהוא צריך לעשות, והעולם הזה גם לא יתה אותו כל כך במהרה. אבל אנחנו יודעים שהעולם הזה הוא קשה, ויש הרבה הצטרכויות פה לאנשים, הם לא יכולים עכשיו להיות פרושים במדבר, יש משפחה, יש ילדים, יש בית, יש קניות... האדם צריך להיות מונח פה גם בעולם הזה. אבל אנשים חושבים שזה כביכול סותר אחד את השני. אם אני צריך להיות בעולם הזה, להתעסק עם העולם הזה, אז אני צריך להיות מנותק מהשם מטבח, מהתכלית. לא, זה עיקר התכלית. הקדוש ברוך הוא נתאבה שיהיה לו דירה בתחתונים. הוא רוצה שבכל דרכי חדהו, גם שאתה עוסק במסע ומתן, גם שאתה דואג למשפחה, מדבר עם האישה, גם שאתה הולך לקניות, אז תשלב את הקדוש ברוך הוא ביחד בחיים שלך. זה התכלית. זה לא חוכמה גדולה עכשיו לפרוש מן העולם וככה להיות עיוור. בוא נראה אותך בתוך העולם הזה, איך אתה זוכר בתכלית, איך אתה רואה את השם מטבח בכל מקום, איך אתה מחזיק באמונה. זה עיקר התכלית והשעשועים של השם מטבח, בשביל זה הוא ברא את העולם. אם הוא היה רוצה להשאיר אותך פרוש, הוא היה משאיר אותך בעולם הבא. אבל הוא רוצה שפה, דווקא פה בעולם הזה, תקדש אותו, תתחבר אליו, מכל מקום שאתה נמצא בו. זה תכלית הזיכרון. כמובן שיש עבודה של צדיקים גדולים, שהם באמת פורשים מהעולם הזה, יש להם עבודה עליונה, הם שקועים איפה שהם שקועים, עולים למדרגות עליונות, אנחנו אין לנו השגה בהם. אבל אנחנו, האנשים הפשוטים, במיוחד בדור הזה, לא שייך אצלנו שנפרוש מן העולם הזה לגמרי. אנחנו צריכים לשלב את הקדוש ברוך הוא בכל ענייני החיים, וזה התכלית והשעשועים של השם יתברך. אבל העיקר זה לשמור את הזיכרון, בגלל זה רבנו אומר שאדם צריך ליישב את דעתו, לקחת לו פסק זמן מכל ענייני העולם הזה, לחשוב מה התכלית מכל ענייני העולם הזה, מהתאוות שנכנסות לגוף, שיוצאות מהגוף. כי אם האדם לא ייקח לו פסק זמן, וכל הזמן יהיה בתוך העולם הזה, בתוך העניינים שלו, במרוץ האינסופי, אז הוא יכול לאבד גם את הזיכרון. ואת זה אנחנו לומדים מהבית לרעיבר, מרבנו הקדוש, שנותן לנו את העצה הזאת, את עצת ההתבודדות, את העצה כבר בתחילת היום לדבק מחשבתך בעל מדעתי, לזכור בתכלית הנצחית. רבנו צועק על זה מאוד, אל תיתנו לעולם להטעות אתכם. כל העצות של רבנו, כל ההנהגות שלו, כל הדרך שהוא מוליך בה את אנשיו, זה מוביל אל התכלית הנצחית. רבנו זה ניצחתי והנצח, זה הנצחיות. זה הנצח, הכל אצלו נצחי. אז בעזרת השם שנזכה להידבק בצדיקים האמיתיים, ללכת בדרכיהם. ואנחנו מקווים להיות איתכם גם שבוע הבא עם שער השבע בית הקדושים, נלמד ממעשה, מהכוח הגדול שלהם. אז כל הברכות לכולם.